שלום, שלום וברוכים הבאים לתוכנית שלנו פרשת השבוע. אנחנו מבארים כאן את פרשת השבוע על פי ספר הזוהר. שלום, ערב טוב הרב לייטמן. שלום.
שלום, פרשת המשפטים.
פרשת המשפטים, אנחנו פרשת משפטים שפותחת בעצם בכל חוקי בפירוט מאוד מאוד רחב של המשפטים ושל הדינים ושל החוקים, ממש שם דיני העבד העברי מפרטים ודיני עבדות אחרים ומה קורה עם אב שמוכר את ביתו לשפחה ודיני נפשות ודיני נזיקים וכל הכנסות שמוטלים על מי שעובר על החוקים האלה, שברוב המקרים התורה מתארת את זה כעונש מוות בעצם. מפורטים כל היחסים ליתום, לאלמנה, לגר, ועל האיסור לקלל את השם, ועוד ממש חוקים, המון 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 חוקים, והכל בכדי שעם ישראל יהיו אנשי קודש. ומה ספר הזוהר אומר על כל ה...
זה פרשה מאוד מאוד מורכבת. ובאמת, כמו שסיפרת לי, אז יפה מאוד, אנחנו עם עתיק מאוד, מדינה שהייתה מאוד ככה מיוחדת, ולפי החוקים שהלוואי היום לקיים אותם, אפילו במקצת בעולם, תראה מה שקורה, אפילו עבד, כתוב, מי שקונה עבד קונה רבו, מי שמקלל מישהו, מי שמזיק למישהו, באיזה משפטים, באיזה חוקים אנחנו צריכים להיות. אנחנו רואים היום מערכת משפטים, עד כמה שהיא כולה רכובה, עד כמה שהכל זה קנוי והכל זה שוחט, ומה לא, ואיך שם התורה עומדת על המשפט צדק ודין צדק, ממש מזהירה את האדם לא ללכת אחרי הרוב אם הוא לא בסדר, איך להתנגד לזה, ואפילו אם מישהו שאתה שונא אותו ויש לו נזקים, איך אתה יכול, חייב להתייחס לנזקים שלו, לחמור שלו, לכל הדבר, כן? איך לשחרר את העבדים, איך לא להזיק לשום רכוש של השכן, של הקרוב, על שמיטה, זאת אומרת, אתה צריך גם כן לעשות איזה פעולות כלפי האדמה, וכמו שאהבת אתה משחרר אותה, גם את האדמה אתה נותן לה, גם כן חופש, ו... איך אתה מתייחס לאנשים שהם כלפי הבורא, כלפי השם, איך שהם מקללים, או איך שהם כל אלו שמגלי עתידות למיניהם, ומה לעשות איתם, איך צריך להיות דין צדק עין תחת עין, זאת אומרת בדיוק מדויק ולא כך ולא אחרת, איך להגיע גימל פעמים בשנה לבית המקדש, על המעשר, על ה... ובסופו של דבר המשה מקבל עוד פעם עולה על ההר ל-40 יום, ומקבל שם לוחות הברית השניות, כן? ממש אפילו אם היינו עומדים על הפרשה הזאת בצורה הרגילה, כמו שאנחנו קוראים את זה, כפשט, ככה העם חושב שזו הפשט, אנחנו יודעים שפשט זה ההפך, פשט זה מופשט שמופשט מכל הלבושים, מכל ההסתרות, שמגולה הכל, זה נקרא פשט. אנחנו מגלים את התורה מהעולם שלנו שמתחילים, העולם הזה, כן, עולם אחר כך עשייה, בריאה, או סליחה, עשייה, יצירה, בריאה, אצילות. וכאן בגמר אצילות יש לנו גמר התיקון. אנחנו מגיעים כבר לגמר התיקון שלנו. אז שאנחנו נכנסים, אנחנו אומרים כך, שעולם האצילות דווקא זה הפשט, כן? וכאן זה הרמז, דרוש, ועולם העשייה זה סוד. זאת אומרת, אנחנו אפילו לא נוגעים בסוד שבתורה. כי סוד זה שאני מגלה שהכל זה סוד ולא ברור לי, ולא, ומה קורה, על מה התורה מדברת, שאני נכנס לכאילו לבלבולים שאני לא מבין על מה בדיוק ולמה ומה רוצים ממני, וזה לא כבר כמו שאני קראתי כאן, כן? שאני קורא כאן משפטים וברור לי שזה המשפטים, שזה כאילו בין בני אדם. אין אדם לאדם, או אדם לטבע, או אדם לבורא. אלא אני מתחיל לחשוב שזה לא בדיוק כך, ואז שאני מתחיל להבין שזה לא בדיוק כך, אלא שתורה מדברת על משהו שלגמרי נסתר ממני, אז נקרא שאני נכנס לעולם העשייה הרוחני. זאת אומרת שאני מתחיל לזהות שמשהו כאן לגמרי לא ברור, ומדובר לא על היחסים בין בני אדם, ולא לבהמות, ולא לחיות, ולא לאדמה, ולא לבורא, מה שאני עכשיו מתאר לעצמי, לגמרי לא, אלא הכל זה סוד אחד גדול. וממש שאני בצורה כזאת מתחיל להתייחס למה שאני קורא בתורה, מתחיל להרגיש שזה כך, אז נקרא שאני נכנס לעולם העשייה. ואז אני מתחיל לחשוב, אז על מה התורה בעצם מרמזת לי? כן? ושאני מתחיל לראות קצת רמזים למשהו, זה נקרא דרוש. ואחר כך מדרוש, שאני משתפר עוד יותר ויותר, קונה תכונות הרוחניות, מרגיש את ההבחנות הרוחניות, כבר עולם הרוחני, עולה לעולם הבריאה, זה רמז. ושאני לגמרי מבין את התורה, כמו שכתוב, וכולם ידעו אותי מקטן ועד גדלם, שאני פשוט מגלה את כל העולם הרוחני, והוא פתוח לפני, אז זה נקרא פשט. הכל מופשט מההסתרה, כל הדרגות ההסתרה האלו הם נפלו, אני הגעתי לעולם האצילות. העולם האצילות נקרא אצלו, אצל בורא שאני נמצא ממש במגרש שלו, הכל ברור. ומה מתגלה לי? המתגלה לי שנכון, התורה מספרת לנו איך אנחנו צריכים לחיות בעולם הזה לפי החוקים האלו. ללא ספק אנחנו חייבים ככה לקיים אותם, כמו שאנחנו רואים, אני ושכן ובהמות וחיות ואדמה ועבדים ויחס להורים ויחס למדינה איפה שאתה חי ויחס לבורא. כן, וכל המנגנון, בקצור, משפטים מאוד מאוד ברורים, כאילו לא צריכים כאן שום איזה עומק חייב להיות עוד. אלה שב ותדון, תלמד אותם יותר ויותר, כל הפלפולים, מה שהחכמים האלו שאוהבים ללמוד תלמוד, או הדיינים שדנים ושם מוצאים כל מיני דקויות מהמשפטים. לא, שאנחנו פונים לספר הזוהר, הזוהר ממש הופך אותנו מראש על הרגליים, או ההפך, מרגליים על הראש. הוא אומר, לא מדובר בשום דבר בעולם הזה, על שום פירוט שבעולם הזה לא מדובר, אלא מדובר אך ורק על הרצון לקבל, שבורא ברא, וחוץ מרצון לקבל אין כלום, ורצון לקבל הזה איך שהוא נברא מעולם הרוחני, אין? הרצון לקבל, איך שהוא נברא, רצון. הרצון הזה הוא צריך נברא על ידי האור. על ידי האור. על ידי האור שנברא. והרצון לקבל הזה הוא צריך להשתלשל ולהגיע למצב שהוא לגמרי לגמרי מנותק מהאור. כאן רצון לקבל, רצון ואור זה אחד. והם צריכים לגמרי לגמרי להתחלק, להתרחק, לגלות את עצמם כמנוגדים זה לזה. זהו. כי האור שברא את הרצון, הוא ברא אותו, זה כמו תינוק, כמו עובר ברחם אמו, שאין הבדל בין העובר לבין הרחם, עד כדי כך שהרחם כולה כולה, ובכלל כל גוף, העליון, גוף האישה, מטפל בבשר הזה שהוא כאילו זר, אבל לא זר, הוא הכי יקר מה שיש בגוף של אישה. שכל הגוף בצורה דומם צומח וחי, לא רק במחשבות שלה, כולו כולו מטפל רק בזה. זאת אומרת, זה ממש אחד. אין? הרצון והאור הם ממש כאחד. ובצורה כזאת הנברא הוא לא נמצא. איפה הוא? אלא אנחנו צריכים להגיע למצב שהנברא הוא התגלה ברשות בפני עצמו, שיתרחק מהבורא. שהבורא, נגיד, כאן זה יהיה האור, כן? האור, וכאן זה יהיה הרצון או הנברא. אז אנחנו נגיד שזה נברא. למה? אז אנחנו נגיד, כי הנברא הזה הוא יהיה הפוך, בר, חוץ מהבורא. והם יהיו כפלוס ומינוס, ההפוכים זה לזה. ואז הנברא, שהוא הפוך מהבורא, שיתחיל לגלות את עצמו שהוא הפוך מהבורא, זה גם כן לא פשוט. אלה ישנם כאן התופעות כאלו שהנברא הזה התחיל לעלות בחזרה ולהרגיש את עצמו שאני ואני קיים, כן? קיים אני בצורת דומם, צומח, חי, ואז הוא מגיע לדרגת המדבר. סליחה? מדבר. מדבר זה דרגה שהוא כבר מתחיל להכיר את עצמו, הוא לא סתם חי. כמו כלב נגיד, חתול, חי, הוא לא יודע שהוא חי. הוא לא מרגיש ולא חושב על זה שהוא חי. גם אנשים יש כאלו. גם בדרגת המדבר יש דומם, צומח, חי, מדבר, שרק הדרגת מדבר שמדבר מתחיל לחשוב, מהם החיים שלי, מאיפה אני, למה אני, בשביל מה אני, מה יש לי בזה, וכו' וכו'. כשאדם מתחיל לחשוב מעל הדרגת הקיום שלו, הקיום שלו ההכרחי, שהוא נמצא בזה בצורה ההכרחית, מובנת כאילו מי עליו, כן? שאני חי בסדר. חי חיים? לא. אני רוצה לדעת, מה זה שנקרא חיים? בשביל מה ולמה? זאת אומרת, שאני כבר חושב על משהו למעלה, זה נקרא שאני רוצה להגיע לראש. של המצב שלי, להבין מאיפה, למה, בשביל מה, מי קובע, איזה לפי איזה חוקים, מה התוכן של הדברים, מה המהות החיים. ואז לאדם שמגיע לשאלה כזאת, השאלה כזאת היא נקראת נקודה שבלב, פונה התורה, ואז היא אומרת, יש לפניך עכשיו גילוי המערכת מיוחדת ביחס שלך לאור. אתה תעבור עכשיו מרגע זה והלאה, אתה לעומת האור, מצד הזה יהיה לך אור. מדרגות, מדרגות, מדרגות של האור. 125 מדרגות של האור. מה זה של האור? השפעה. תכונת ההשפעה. תכונת ההשפעה. זהו. ואז כנגד תכונת ההשפעה הזאת, אתה תצטרך כל הזמן להשתנות. והשינויים שאתה תצטרך כל פעם לעבור כלפי האור, כן? הם נקראים המשפטים. והמצבים שאתה עובר ממצב למצב, ממצב למצב, הם נקראים גלגולים. והתכונה שאתה נמצא בכל רגע ורגע, היא נקראת נשמה, הנשמה. אז אנחנו מדברים על גלגולי נשמות. זה בעצם פעולה שעוברת עלינו בזה שאנחנו מקיימים את עצמנו. בהתחלה אנחנו כאבת, אחר כך כאבת עברי, אחר כך כבת שמוכרים אותה לעבדות, אחר כך כבן כלפי אביו ואמו, ועוד ועוד ועוד. וגם כן אנחנו מורכבים בכל המצבים האלו, מחמור ומשדה ומפרי וכהן לוי ישראל וכו', ועוד 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 הרבה. אז סך הכל מה שהתורה מספרת לנו, איך אנחנו צריכים להתאים את הנשמה שלנו, את הרצון שלנו המורכב, כל פעם כלפי האור, כלפי תכונת ההשפעה. וזוהר מדבר בצורה גלויה ממש על זה. ומלכתחילה, חבל שאני לא התפסתי, מתחילת פרשת המשפטים, אם אתה נכנס לזוהר, יש לך?
כן, יש פה קטע מתוך הזוהר, פרשת משפטים, שבו הוא כותב כך.
לא, אבל הוא מסביר שזה מדובר על גלגולי נשמות?
על גלגולי נשמות לא.
לא, אז אתה לא לקח את תחילת הפרשה. כי שם ממש באות א' של הפרשה, זוהר אומר שמדובר על גלגולי הנשמות בלבד, ואליהם אנחנו צריכים להתייחס, ואין כאן לא עבד ולא אישה ולא בעל ולא בן ולא בת וכלום, אלא מדובר אך ורק על האדם שעובר ברצון לקבל שלו מעבדות הגמורה עד שמגיע, אתה רואה, לעבר כל הפרשה, איך אנחנו מתקדמים. היא כתובה בצורה מאוד עקבית. שאנחנו מתקדמים אליה מהדרגה הרחוקה ביותר מהבורא עד הדרגות הגבוהות ביותר וקרובות עליו.
שבסוף הפרשה בעצם משה נקרא כבר לעלות להר.
וכן, ושוב עשרת הדיברות. ובעצם זה מהות הפרשה. כל הגלגולים שאנחנו צריכים לעבור במשך 125 מדרגות האלו עד גמר התיקון, מסופר בפרשה הזאת. ולכן זה נקרא משפטים. אתה צריך להיות שופט. אף אחד אחר. אתה צריך לשפוט את עצמך. התורה פונה אליך. שאתה צריך להקים, כן? שומרים ושוטרים תעשה לך בכל שעריך. אתה צריך בכל שער להשם. אתה צריך לעשות את הדין ומשפט, ולדעת מי אתה, מה אתה, איך אתה ממיין את הרצונות שלך, עם איזה אתה מתקדם, איזה אתה בינתיים שם בצד. אנחנו יודעים שעם לב האבן אנחנו לא יכולים להתקדם, אם אנחנו, שאנחנו לא יכולים להתקדם עם בינתיים שזה עבד, העבד צריך רק להיות נוכח בהתפתחות, לעזור, אבל הוא לא יכול לקבוע בעצמו שום דבר, אלא יש רבו מעליו ראש, שזה לא ממנו, אבל הוא מרכין את עצמו כלפי הראש, ואז בצורה כזאת הוא מתקדם גם כן. הכל נמצא בתוך האדם. האדם נקרא עולם קטן. ולכן הכל שפחה וגבירתה ועבד ואדון וכל הלבנה, כל הדעה שעליהם מדברים כאן, זה גם עשיר וגם אני, וכולם הם הרצונות שבאנו בתוך הנשמה שלנו, בבת אחד בתוך הנשמה מתגלים כולם. זה לא שאתה רק מתקדם מדרגה לדרגה, שעכשיו אתה עבד, אחר כך אתה אדון, אחר כך אתה כהן, אחר כך אתה וכן הלאה וכן הלאה. לא, אלא בכל מצב ומצב אתה מורכב בבת אחת מכל הרצונות שכל אחד מהם נמצא במצב המסוים משלו, שבסך הכל כאילו שאומרים שאתה אדם כעולם קטן, שאתה כולל בבת אחת במצב אחד מכולם. ועד שאתה לא ממיין ולא עושה חשבון עם כל רצון ורצון בהתאם למה שכתוב כאן בפרשה הזאת כלפי האור, זה לא שאתה עושה משפט, אני עכשיו עושה משפט, תסתכל בספר ואני עושה משפט, הרצון הזה הוא צריך להיות כך, עושה סוויץ', הרצון הזה עושה כך, אני עושה ככה, מסובב אותו, הרצון הזה כך, אני לא יכול את זה לעשות. אלא על כל רצון ורצון אני צריך בדיקה לעומת האור מצד הימין, כמו שאצלנו כאן, כן? מצד הימין אני צריך להזמין את האור שישפיע עליי, שישפיע על הרצונות שלי, ואז באור הזה, באורך נראה אור, אני אעשה את המשפטים על עצמי, ואז אני אדרוש מהאור בהתאם לזה שיבוא אליי פעם שנייה ויעשה לי תיקונים, ואחרי התיקונים, שתיקונים אני רואה אותם ככבר מתקיימים, זאת אומרת המשפט נעשה, אז מגיע לי אחרי זה לקבל את המצב, זה נקרא מילוי. אז בא אור פעם שלישית. פעם ראשונה הוא בא ואני מגלה הכרת הרע איפה שאני נמצא, פעם שנייה הוא בא ומתקן אותי, פעם שלישית הוא בא וממלא אותי. ולכן בדרך כלל יש לנו ג' מצבים, שאנחנו, תת מצבים, שאנחנו עוברים ממצב למצב. ואז אני בזה מסיים את המדרגה ועובר למדרגה הבאה. זה נקרא גמרתי את הגלגול, סיימתי לעבוד עם אותה החבילת הרצונות, שבסך הכל מתגלה במדרגה המסוימת לעת עתה איפה שאני נמצא. זה המשפטים, וחבל שהייתי צריך להביא אולי, אבל אני חושב שגם אנחנו וגם החברים שלנו ומי ששומע אותנו יכולים לפתוח ספר הזוהר בראש סולם, זה לא בעיה שם לקרוא ממש בעברית, איך שבעל הסולם מסביר ואיך שזוהר בעצמו אומר, שזה הכל מדובר אך ורק בגלגולי נשמות. משפחה, פרשה כולה מטפלת רק בגלגולי נשמות, זה מעניין. בדרך כלל בכלל אנחנו מדברים על הגלגולים, כי כל פעם אנחנו עולים ממדרגה למדרגה, ממצב למצב, זה הכל גלגולים הרי. שאני הייתי במצב א', עובר למצב ב', זה כבר עשיתי גלגול. ממצב ב' למצב ג', אני כל פעם עולה במדרגות, כמו שהאור הזה ירד מלמעלה, כן? כמו שהאור הזה ירד מלמעלה, באותם הדרכים, אני בעצם עולה ממטה למעלה, באותם בדיוק השלבים, ולכן זה הכל מוגדר. רק מה, אני צריך להזמין פעולת האור, שיברר לי את המצב, שיעשה לי דין וחשבון לפי הצדק, אני מסכים, אני יודע, אני מברר. אני לא יכול לקרוא בתורה מה זה נקרא דין צדק. אני צריך לגלות כלפי האור מי אני, ואיך אני מתאים את עצמי לאור, ואם אני מגיע בדיוק להתאמה לאור, אני יודע שזה מה שכתוב בתורה. מה זה כתוב? גילוי. שזה מה שמתגלה. אני לא צריך לקרוא את הספרים. זה קורה בי. שאני בעצמי מקיים בתוכי את אותו המשפט, מה ששם כביכול כתוב. ואז שאני מרגיש אותו, אני מגלה בתגין, אותיות, טעמים, נקודות, בכל הטנטה. אני מגלה את כל המהות של המשפט. וכך מתקדמים. אך ורק אחרי שהמשפט מסתיים כולו, בגילוי הרע, בתיקון שלו, כולו, אז מתקדמים הלאה. מהעבד העברי שמזאת, ממצב הזה הפרשה מתחילה, ועד שמשה עולה להר ו... ונמצא שם 40 יום ו-40 לילה. זאת אומרת, ההתעלות או הכנה לקראת העלייה להר היא קיום של כל המשפטים שבתוך האדם. זאת אומרת, היא תיקון של כל האדם. לא פשוט, כן? אבל אתה רואה איך שככה. זה אחרי שמקבלים כולם תיקון, סליחה, אני אמרתי אולי לא בצורה, ראיתי על פנים שלך שאני לא, 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 לא אמרתי מדויק. אם אתה מסכים לעבור כל הגלגולים האלו ולתקן את הנשמה שלך ששמעת עכשיו והסקת את המהות התיקונים, עוד לא ממשת אותם, כל התיקונים מממשים אותם אחר כך, אבל אם אתה מסכים לכל הדברים האלה, אז אתה זוכה לזה שהנקודה שלך, הנקודה שבלב, זאת האדומה הזאת, היא עולה להר, ותוך 40 יום ותוך 40 לילה, זאת אומרת שהיא מתחברת לתכונת הבינה, לתכונת ההשפעה, ומקבלת משם את כל האור הדרוש שלך, לקיום המשפטים הללו.
על זה בעצם מרמז זה שמשה חוזר מהבורא ואומר לעם את כל המשפטים האלה, והם אומרים לו כל אשר דיבר השם נעשה.
נעשה, כן. זאת אומרת, הכנה לזה. כן. שאם מוכנים, אז מקבלים את, את הלוחות הברית.
אני בטוח שיש לכולם פה המון המון שאלות.
נו, אחריך כבר, תן מיקרופון.
מה זה העניין הזה של העבד? זה דבר נורא מעניין, כי דווקא בתורה ודווקא העבד העברי יש לו המון זכויות, לפעמים אפילו יותר מהאדון שלו. אז אם זה בפנימיות, אז של מי אני עבד? למי אני משתעבד? למה לאבא למכור את ביתו לשפחה? על מה מדובר פה?
קודם כל, בכלל עבד בעולם שלנו, זאת שאלה, האם זה כל כך רע להיות עבד? אנחנו רואים שעבדות זו הייתה תקופה מאוד ארוכה באנושות, ולפי האריכות התקופה הזאת אנחנו לא ראינו כל כך הרבה מאומות פתאום שהעבדים היו קמים וממש שוברים את המשטר, לא היו. אלה עבדות זה, קודם כל, עבד זה רכוש גדול, ואתה צריך לשמור עליו, כי זה הוא מאוד יקר. הוא אולי יותר יקר מסוס או גמל וחמור, וחוץ מזה שאם זה אצל לאומות העולם. בעם ישראל, עבד זה היה על האדון חוק מאוד, מאוד קשה, איך אתה צריך לשמור עליו. לעבד היו זכויות. זאת אומרת, העבד הוא חייב לעבוד. מה שאתה אומר לו, אנחנו היום עבדים באמת בחיים שלנו. זהו, הוא חייב לעבוד, הוא חייב לעשות מה שהאדון אומר לו, אבל יש לו שעות עבודה, האדון חייב לדאוג לו לאוכל ולשינה ולהכל. אם אתה תיתן היום להרבה אנשים באפריקה להיות עבדים, בתנאים כמו שמסופר כאן על העבד, הם יסכימו בשמחה. כי הם לא צריכים לדאוג לא לאוכל ולא לביגוד ולא למקום שינה, והם יכולים גם כן להתחתן ולהביא ילדים וכן הלאה. אתה מבין? עבד זה מין מעמד החברתי. ואנחנו גם כן רואים בתרבויות העתיקות שעבדים הם היו גם כן מלומדים, הם היו גם כן רופאים ומדענים, והיו נשארים עבדים. זה תרבות מיוחדת, זה לא כמו שהיום. גם היום יש לך הרבה מקומות בעולם איפה שממש משתמשים בשקט ככה באנשים כמו בעבדים. אז קודם כל אנחנו צריכים גם כן להבין שהגישה שלנו לשמיעה הזאת, כן, למילה הזאת עבדות, זה לא כמו שחושבים אנחנו, שעבד זה פשוט אין לו כלום והוא כאילו נמרח, אין לו מעצמו כלום. עבד השם זה משהו אחר. עבד השם זה שאנחנו ברצון נקבל שלנו, רוצים ממש להגיע למצב שכל הרצון נקבל בצורתו הטבעי, שהוא לעצמו בלבד, שהוא ממש ייעלם ויהפוך להיות לרצון להשפיע. אבל אנחנו בעצמנו, בהכרה שלנו, בהבנה שלנו, אנחנו רוצים שעד כדי כך הוא ישתנה. ועל זה מדובר. זאת אומרת, עבד כאן זה ש הכוונה היא ש אני מגלה את הרצונות שלי שהם לא יכולים להיות שייכים ל רוחניות יותר ממה שבצורת העבדות. וזה בכל זאת מקום גבוה. עבד זה, תתאר לעצמך שכל הרצונות ומחשבות ודחפים ותכונות שלך שנולדת, קיבלת, וכל מה שיש לך, כל מה שאתה עכשיו, יש לך כוחות לעבוד על עצמך בצורה כזאת שכל היוצרות, כל התכונות, כל הפנימיות שלך, הכל זה מוקדש לדבר אחד, כדי להגיע לאהבת הזולת, נגיד. שאתה, אפילו שאתה לא מסוגל, שאתה מגלה שאתה לא מסוגל, אבל אתה באלמה איכשהו רוצה שזה יקרה. זה תחילת העבדות. ואחר כך, עד כמה שרצון לקבל שלך יותר ויותר מתגלה, בכל רגע ורגע הרי הוא גודל, ואתה על פני כל זה שהוא גודל, מוכן לעשות ממנו רק כחמור, כעבד, נו, לרצון להשפיע, לפעולות השפעה. ובכלל שהראש שלך יעבוד רק לכיוון השפעה, מעכשיו והלאה. אבל לא סתם שאני עושה בלחיצה אחד באיזשהו רגע אחד סוויץ' וגמרנו. אלה כל רגע ורגע אני צריך לעבוד על זה עד שאני מעביר את כל הרצונות שלי לשימוש הזולת. זאת אומרת, המצב לא פשוט. וזו דרגת העבד. ולכן כתוב שש שנים תעבוד ובשמיטה, כן, בשנה השביעית יצא לחופשי, כן, חינם. ואם לא רוצה, אז גם כן, זאת אומרת, מה זה לא רוצה? שיש לו כבר אישה וילדים, ואוהב את האישה, ואוהב את הבעל הבית שלו, מה זאת אומרת? צריכים לבדוק את כל הדברים האלה. אז אתה צריך לעשות לו חיסרון, כן, חור באוזן, מה זה נקרא, ועל משקוף, בקיצור זה... הדברים מאוד מאוד לא פשוטים, תיקונים הנוספים, כן. ועוד. נו. זאת אומרת, להגיע לעבדות, בכלל מושג העבדות, עבד השם, כן, עבד נאמן, זה דרגה מאוד גבוהה. אבל לא הסופית. הסופית שבנים אתם תהיו להשם אלוקיכם. כן.
יש פה שאלה על כל הנושא של הגלגולים, גלגולי הנשמות, כן. שזה מושג מאוד כביכול מוכר ומבלבל, לכן היה לי קשה לעקוב אחרי ההסבר, כי כל הנושא של גלגולי נשמות...
המילה עצמה כאילו היא מבלבלת.
לא, מה ש...
ממצב למצב הרוחני שאני עובר, זה נקרא גלגול. ממצב למצב. אני עכשיו נמצא באיזשהו מצב מסוים. כן? יש לי, שאני נמצא באיזשהו מצב מסוים, כן? אני עכשיו נמצא במצב מסוים. כן? זהו. זה אני. מה זה? רצונות שלי. רצונות שלי. יש לי תרייג רצונות, כן? וכולם הם בהתחלה על מנת לקבל, ואני צריך לעבור אותם כולם בעל מנת להשפיע. זהו תרייג הרצונות. אז אני קודם כל לוקח את כל הרצונות האלה, ואחד אחד 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 אני מרכיב על כל רצון ורצון, בודק את כל הרצונות. כן? אז יש לי, אם יש לי תרייג רצונות, יש לי תרייג כוונות על מנת לקבל. ואני צריך להגיע לתרייג, כן? תרייג כוונות ועל מנת להשפיע. אז לקחתי את כל הרצונות האלו, עם כל הכוונות האלו, ועשיתי תיקונים. על הרצונות עצמם אני לא עושה תיקונים. אתה רואה? גם תרייג רצונות כאן, גם תרייג רצונות כאן. אלה כוונות אני משנה מעל מנת לקבל, על מנת לקבל, לעל מנת להשפיע. להשפיע. תיקנתי. אם תיקנתי כל התרייג, כוונות שלי, ממצב אחד שהייתי פה, כן? תיקנתי כולם, זה נקרא שעברתי גלגול. כן? זאת אומרת, כאן זה גלגול א'. זהו. עכשיו, גמרתי את זה. תיקנתי כולו. עכשיו מתגלה לי מצב הבא שלי. שוב, תרייג רצונות, עם כוונות על מנת לקבל, לכוונות על מנת להשפיע, איך אני צריך להגיע. ואני שוב מתקן אותם, וזה נקרא גלגול ב'. וכך אני צריך לעבור כמה?
תרייג.
לא, תרייג כל פעם אני מתקן, אני כלול כל פעם מתרייג חלקים, איברים, רמח איברים ושסה גידין, מה שנקרא. סך הכל תרייג רצונות, כן? רמח פלוס שסה. זה אני קיים, כן? זה סך הכל תרייג. אבל כמה כאלו אני צריך? 125 גלגולים או מדרגות. זהו, עד גמר התיקון. כן, מה לא מובן?
ומה הקשר בין מושג הגלגולים ובין הגוף הפיזיולוגי שלנו, המיטה וה...
אז זה הבשר הזה? כן. אין שום, אין שום קשר בין זה לזה. יכול להיות שחלקים מה... זאת אומרת, אני חייב לעבור את כל התהליך הזה, כן? בדרך כלל, יש בזה, יש ויש. אבל בדרך כלל אני צריך לעבור כל התהליך הזה בזמן שאני נמצא בחיי דעולם הזה. ברור מה שאני כותב, אני עובד את זה. קשה לי לראות. כן. אני צריך זהו. זאת אומרת, אם עשיתי חלק וחלק עוד לא, אז אני שוב נולד. אם עשיתי חלק או לא, ואני שוב נולד. אבל בדרך כלל, אנחנו לא מבינים את זה כל כך, לא יכולים להבין כל כך. בקיצור, העיקר לנו להתחיל את הדרך, ואחר כך זה הולך כבר בצורה חלקה ויפה. כן.
הסברת קודם שצריך לתקן את הרצונות, את ה... בכל גלגול צריך לתקן את כל הרצונות. את ה...
כל נכון? את כל ה-600, כל התרייג הרצונות שבהם, בכל גלגול. שבהם נכללת הנשמה שלי, כן. לעת עתה. ככה. אז כן.
אז אם תיקנתי, אז מה פתאום אני צריך לעבור את זה עוד פעם?
לא,
עוד פעם, 125 פעם?
זה תרייג רצונות אחרים. אתה היית אתמול ברצונות שלך, בתכונות שלך, בכל הדברים, אתמול. היום אתה השתנית. יש לך תפיסה חדשה, ראייה חדשה, מחשבה חדשה, על כל דבר ודבר, אתה חושב אחר, אתה כבר נמצא עם מילוי אחר. התרייג התכונות שלך הם שונים במהותם. אתה אדם חדש, כל יום אתה אדם חדש. לכן אמנם שתמיד אתה קיים מתרייג רצונות, כמו איברים הקבועים שבגוף שלך, כמו בגוף שלך הפיזיולוגי, רמח איברים שסה גידין, כך גם כן רמח איברים ושסה גידין שבנשמה, כן? אבל כל פעם הם משתנים, אתה גודל, הם גודלים בכמות, לא בכמות, במספר תרייג, אלא בגודל שלהם וגם באיכותם, כן? אז אחרת איך אתה מגיע לגמר התיקון? מה זה נקרא שאתה עולה מיום ליום? אנחנו רואים שמערך פרשת המשפטים זה משהו יופי, זה טוב שמתחילים כבר להתייחס לפנימיות התורה. כן, פרופסור?
אותי מעניין את השאלה כרגע, כן. למה יש ריבוי כל כך? מצד אחד הרצונות זה תרייק, זה מספר לא קטן. אני יודע, אולי אני יכול להתמודד עם 4-5 רצונות.
עד 5, ככה אתה יודע לספור.
כן, לספור, מה היום אני רוצה, ככה זה היה לי בדרך גם לכאן. והגלגולים, 125 קומות, זה לא בניין קטן. עכשיו, בסופו של...
זה לא נורא, אני אגיד לך. אם אנחנו בצורה מחויבת כוללים 5 חלקים, אנחנו לומדים את זה מדלת בחינות דור ישר, כן? שהאור שברא את הרצון, כן? האור שברא את הרצון, הוא חייב לברוא אותו עד מצב שהרצון הזה מגיב ושואל על עצמו, מי אני, מה אני, בשביל מה אני. אז אור בורא את הרצון לקבל. אחר כך רצון לקבל שואל, רוצה להיות כמו האור, רצון להשפיע. אחר כך הוא כלול מרצון, רצון לקבל ורצון להשפיע. ואחר כך הוא מתחיל לשאול, מי אני, מה אני, הוא מתחיל לשאול על השורש שלו, על האור שברא אותו, מי אני, מאיפה אני, מה אני לעומת האור. זאת אומרת, הבחינה הזאת האחרונה, שנקראת בחינה ד', היא מחויבת להיות כאן, שאנחנו עליה רק יכולים להגיד שיהיה הנברא. כי נברא זה מי ששואל על עצמו ועל הבורא, שהוא מרגיש את עצמו נבדל ממנו, שיש כאן משהו, הוא מרגיש שיש כאן, רגע, רגע, יש כאן איזה מין משהו שמחוץ לי, מישהו ברא אותי, מישהו רוצה ממני משהו, מה אני רוצה ממנו, בשביל מה ולמה. לכן רק בחינה הזאת האחרונה, והיא יוצאת בחינה החמישית מהאור, רק היא שואלת על עצמה. והיא בעצמה, כדי לשאול נכון, מתחלקת בעצמה לחמישה חלקים, כי היא בעצמה צריכה לעשות בתוכה מודל, תבנית, כמו בחינת שורש א' ב' ג' ד', כדי להבין מה קורה מחוץ לי. אז היא בונה בתוכה תבנית, ואז מתוך התבנית הזאת היא מרגישה, או, זה מה שקורה, זה מה שקרה לי, כך הוא ברא אותי, בשביל מה? ואז בעוד חמישה תבניות נוספות, היא מתחילה להבין כדי שאני אגיע בחזרה אליו לדרגתו. אז יוצא לך חמש, כפול חמש, כפול חמש, למדת באוניברסיטה? כן. פרופסור יודע שזה 125. יופי, זה הכרחי. זאת אומרת, כאן, כך זה אנחנו משיגים את התשובה על השאלה הראשונה הזאת, בשביל מה אנחנו, למה אנחנו, מאיפה וכו'. ואין לנו ברירה אחרת אלה לעבור בתוכנו משפטים, כן? הכרת הרע, בשביל מה ולמה, תיקונים, כדי להבין בצורה הדרגתית, ואז להשיג את השורש שלנו. אין מה לעשות, 125 פעמים. נו. אבל תרייק מאיפה? אולי אתה שואל. אז זה גם כן לא לומדים, שאי אפשר, אי אפשר להרגיש את החיות שלי בהתאם לאור פחות ממה שאני אהיה מורכב ברצון שלי מתרח, האמת, לא תרייק, תרח רצונות, 620 רצונות. ולא יותר. למה לא מאלף? האמת, מאלף. רק הרצונות האלו, הנוספים, אני לא יכול להשיג בינתיים. עד גמר התיקון. אבל מגיעים לגמר תיקון, משיגים עוד. כן.
רק רציתי להגיד שאם זה כך, אז השיטה מתבססת על איזשהו מיון, כלומר, יש כאן עניין של מבנה, שאולי אנחנו בנויים בצורה כזאת, שבלי להתייחס למבנה, אז אנחנו לא יכולים להתקדם.
כן, ודאי, ודאי, כן.
אז זה ממש מדע.
נו.
אם כך.
כן. זה ממש מדע, כן. נו.
אותי מעניין מה יקרה אחרי שהגוף שלי פשוט ירקב באדמה.
זה הגוף.
הגוף הזה, כן.
אתה יכול עכשיו גם כן לעזוב אותו, בשביל מה?
מה קורה עם כל הרצונות שלי, כל המחשבה שלי, לאן זה ילך?
הם לא נמצאים בגוף. הם לא נמצאים בגוף. בוא נחליף לך הכל כולל הראש. אם לא היום, אז מחר זה יהיה אפשר. היום כבר אפשר לחתוך מהגוף 99%. מחר זה אפשר לחתוך גם 100%. אז תשאל, איפה המחשבות שלי שנשארו לי? מה זה אני שנשאר? הרי לקחו ממני את הכל. מה נשאר? איפה אני? אז אתה תגלה שאתה בכלל נמצא מחוץ לגוף. והגוף הזה לידך חי כמו בהמה. יש לך בבית חתול או כלב נגיד, חיים לידך, אז ככה זה הגוף שלך. רק אתה פתאום עכשיו, כן? עד כדי כך, התקשרת להגוף הזה שאתה מרגיש שאתה נמצא איתו. כמו נגיד, אתה ראית לפעמים אנשים הולכים ליד הכלב. ממש? מה אתה צוחק? אתה רואה שהוא וכלב זה ממש אותו דבר, הם לא יכולים להיפרד. זה כל כך מחורים זה לזה. כך אנחנו עם הגוף שלנו. אבל אני אומר לך, יבוא היום, ואנחנו נראה את זה גם כן מניתוחים ומהשתלת האיברים ומהכל, שאנחנו בגוף שלנו בכלל לא נמצאים. לא נמצאים. אנחנו רק התרגלנו שהחיה הזאת כל הזמן נמצאת לידי, עד כדי כך שאופה, פתאום אני והיא אותו דבר. אתה לא מאמין לי? בוא נעשה, בוא אני אכניס לך הביתה ל-10 שנים איזה כלב, אתה תראה עד כמה שאתה ואונה, זה ממש ככה. אנחנו רואים את זה על בני אדם. אנחנו באמת כאלו. אני לא קיים בנו. הוא שייך לאזור מחוץ לגוף. כי אני זה חי, ואתה, זאת אומרת, הגוף שלי הוא חי, ואני זה דרגת המדבר. מדבר הוא בכלל, הוא לא שייך לכל זה. אתה יכול להחליף לכל הראש. והלב ברור לנו שזה לא משנה. הפעם חשבנו, אני זוכר שהייתה השתלת הלב הראשונה בדרום אפריקה, כן? כולנו חשבו, איזה אדם זה יהיה, עם איזה תכונות, עם איזה... אנשים, אפילו שכבר דיברו על זה, ששום דבר לא ישתנה. בכל זאת, אני זוכר ששאלו אותו והגיעו עליו כל מיני כתבים. היום זה צחוק, היום זה אנחנו מבינים שזה, אבל קשה היה לאנושות להתרגל שזה סתם משיבה. לב, 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 איך זה? ואותו דבר, מוח, מוח, כלום. סתם מכונה, וזהו, שמנהלת את הגוף הבהמי.
גם אצל חיות זה ככה?
כן, ולא יותר אחרת גם כן. כי לכן כתוב, כולם כבהמות נדמו. נו.
יש לנו פה קטע מהזוהר, פרשת המשפטים, כותב ככה, באותיות צד זין וצד ח' בפרשת משפטים בספר הזוהר, כותוב, כמה הם בני האדם בבלבול הדעת, ואינם רואים בתורה בדרך אמת, והתורה קורא אותם בכל יום באהבה אליהם, ואינם רוצים להחזיר ראשם להקשיב אליה. כי בתורה יוצא דבר מנרתיקו, ונראה מעט, ומיד מסתתר. ובזמן שנגלה, ובזמן שנתגלה מתוך הנרתיק, ומסתתר מיד, אין התורה עושה זה, אלא לאלו שיודעים בה ונודעים בה. כך הוא דבר תורה, אינה מתגלית אלא לאוהבה. יודעת התורה שחכם לב ההוא מסבב שער ביתה בכל יום. מה עשה? גילתה פניה אליו מתוך ההיכל ורמזה לו רמז. ומיד חזרה למקומה ונסתרה. כל אלו משם לא ידעו ולא הסתכלו, אלא הוא בלבדו, ומאב וליבו ונפשו הולכים אחריה, ועל כן התורה מתגלה ומתכסה, והולכת באהבה אל אוהבה, לעורר עמו האהבה.
זה העיקר, שהתוצאה מכל המשפטים הללו, שאנחנו נתקן את עצמנו, את כל התרי"ג הרצונות שלנו, שיהיה רצון אחד, וכולנו יחד נהיה כאיש אחד, וכולנו יחד נהיה בתכונת ההשפעה ההדדית, ואהבת רעך כמוך, שבסך הכל כל היחס שלנו כזה ההדדי, באהבה ההדדית בינינו, הוא יהיה בעוצמה שווה ליחס הבורא אלינו. וכך אנחנו מגלים בתוכנו תכונת ההשפעה הכוללת, הכללית, אחת, שהיא נקראת הבורא, ולזה צריכים להגיע. וכשהתכונה הזאת תשלוט בנו, המצב זה נקרא דבקות, שזה סיום של כל התהליך שאנחנו צריכים לעבור. תהליך התיקון, מגיעים אך ורק בינתיים לגמר התיקון, ואחר כך יש לנו עוד מדרגה הזאת שמגיעים להידמות לבורא, להיות שווים לו, אז מכאן והלאה, כבר באמת, שם זה נקרא הסוד, שאנחנו לא מסוגלים להבין מה קורה הלאה איתנו, שמתוקנים, מחוברים, כנברא אחד, כמו שהבורא ברא אותנו מלכתחילה, רק הגענו לאותו מצב, לאותו מקום, לבד אנחנו, בעצמנו, מכירים, נמצאים בכוח, בגילוי, של המדרגה הזאת, הלידה שלנו, זאת אומרת שאנחנו הגענו לדרגת המוליד. ומכאן והלאה ישנה עלייה אחר עלייה שאנחנו לא יודעים מה קורה לנו שם. אבל ודאי שזה כבר ללא שום גילוי הרע, כי כבר תיקנו אותו סופית. ועולים לאיזשהו מדרגות, לאיזה מימדים, נקווה שנגיע מהר לזה. זאת אומרת, משפטים שאנחנו עוברים, גלגולים שאנחנו עוברים, הם בסך הכל מביאים אותנו למצב המתוקן, לגמר התיקון. ומגמר התיקון והלאה, אנחנו אז מתחילים באמת לפסוע במדרגות של הנצח לאנשהו. כן.
אז אני ככה רציתי לשאול, אם נשאר לנו עוד קצת זמן.
יש אחריך גם כן שאלות.
כן?
כן.
בבקשה.
תוותר קצת.
בסרטוט הראשון הראית ש...
רגע, שנייה, איזה אתה מתכוון ראשון?
הראשון, כן, זה, המשפטים, שאנחנו בעצם שופטים את עצמנו.
כן.
זה מה שאני שמעתי אותך אומר.
כן.
עכשיו, השאלה היא איך אני יכול לשפוט את עצמי? איזה כלים יש לי לשפוט את עצמי?
אור.
אם אני רק...
אור. אור. תראה מה שקורה. רק על ידי האור, שהוא מגיע מלמעלה, הוא עובר אלינו, והוא בעצם, כי באורך נראה אור. אני יודע לשפוט את עצמי? מי אני? השוחד מסנבר אותי, והאגו שלי, והחשבונות שלי, מקרוב ומרחוק, וזה שלי וזה שלך. ואני לא יודע כלום לעשות. רק האור שמגיע, רק הוא מסוגל לתת לי החשבון המדויק. רק הוא. אני בלעדיו שום דבר. וככה זה בכל מדרגה ומדרגה. וכאן זה העיקר תמיכה של החברה, כי באמת בלי תמיכה של החברה, האדם מגיע לייאוש גדול מאוד. אני לא יודע איך להסביר את זה. נראה לך שכבר תיקנת את האגו, שכבר אתה יכול להתחלק עם החבר ועם כולם, וכבר אתה בסדר, וכבר אתה עלית מעל זה, ובמחרת שוב, ואפילו בצורה עוד יותר מסליחה. ומחרתיים שוב ועוד יותר גרוע. ורק תמיכת של הסביבה שהיא מחזיקה אותך ואומרת שכך צריכים ללכת ולהמשיך, ופרוטה ופרוטה מצטברת לחשבון גדול, כך מגיעים לתיקונים. כן, אבל רק באור שמאיר.
אז אתה יכול רגע לתאר את התהליך בצורה מסודרת, נגיד מתגלה בי רצון, אני מרגיש את הקלקול, ואז אני פונה לאור, מה זאת אומרת לפנות לאור? מה הוא בדיוק עושה האור? איך הוא מגיע אליי?
אתה מבקש כוח חיצון, כוח עליון, אתה מבקש תמיכה. אתה לא מסוגל, לבד להתמודד, ואז כתוצאה מהייאוש מגיע לך טענה, צעקה, וינחו בני ישראל מעבודה, מה שנקרא. ואז מגיע, מתגלה להם אור לרצונות האלו, זה נקרא בני ישראל, מתגלה להם אור לרצונות האלו המקולקלים, ואז הם מבינים עד כמה שהם נמצאים בירה, וכבר כתוצאה מזה רוצים להגיע לטוב וכן הלאה. כבר האדם שהולך בדרך שמתחיל אותה בצורה פשוטה תמימה, מביאים אותך למקום איפה שמדברים על התיקון, תשתדל להיות תלוי בו, שייך לו, תשתדל לפתוח ספרים, תשתדל לשמוע ערוץ, תשתדל להיות עם הרעיון הזה. אתה תרגיש עד כמה שזה לאט לאט פועל בך, ופתאום, אופה, הבנתי משהו, או, משהו אני מרגיש חדש, משהו אני מגלה, דברים טובים, דברים רעים, דברים חדשים. מעצמי, מהסתכלות שלי על העולם, מאיך שהעולם מתנהג סביבי, וכל הדברים האלה הם מתגלים לאט לאט, רק כתוצאה מהקשר לקבוצה שלומדת, מהערוץ שכל הזמן לשירותך וכן הלאה. ככה זה עובד. אין לנו שום דבר חוץ מזכר, ולא צריך להיות. זה נקרא הסביבה. רק על ידי סביבה. כך מתקדמים. כן, נו, ניף.
יש לנו עוד קטע מאוד ככה מיוחד וקצר גם.
כן.
כותב בספר הזוהר פרשת משפטים. משום זה, הלב רואה, הלב שומע, הלב מבין, הלב יודע. ובלב, כל חכם לב נתתי חוכמה. הרי חוכמה ותבונה ודעת בלב, שבהם נעשו שמיים וארץ ותחומות, ובהם נעשה המשכן.
זה דבר גדול מאוד, שישנה חוכמה בלב, כי לב זה רגש, ובדרך כלל רגש מחבא את השכל, או שכל שבא מחבא את הרגש, כן? ואז הם נמצאים בהתנגשות. רק בזמן שאנחנו עובדים בצורה הנכונה בגימל קווים, בקו האמצעי, אז יוצא שיש לנו רגש ושכל שהם עובדים יחד ותומכים זה בזה. שכמה יש לי רגש יותר, בא השכל ועוזר לי לממש את הרגש הנכון, אלא יהיה לי מילוי שלו, לרצון. רגש זה רצון. כן? וההפך. זאת אומרת, לפי הגודל הרגש מתפתח השכל, ברוחניות זה כך. בגשמיות הם מבטלים זה את זה, וברוחניות, דווקא בהתפתחות הרוחנית, הם תומכים זה בזה, ואז אנחנו נעשים בזה יותר עשירים, יותר גדולים. אנחנו גם מפתחים את הכלים הרגשיים, וגם יחד עם זה גודל לנו שכל גדול, חזק, מאוד מורכב בהתאם לרגש, להבין מה שמרגישים ולממש את הרגשות בצורה הנכונה. זה ממש רק בחוכמת הקבלה. זאת אומרת, חוכמת הלב, חוכמת הקבלה, איך לקבל, ובחוכמה, שאור חוכמה תתלבש באור דחסדים. אור חסדים זה הרגש, אור חוכמה זה השכל, ששניהם מתלבשים זה בזה, ואז מביאים לנו שלמות.
אז
נגיע למשפטים הטובים, כן?
אז עם הביור הנפלא הזה שספר הזוהר פותח לנו ככה על פרשת המשפטים, אנחנו נודה לכל המשתתפים איתנו יחד. תודה רב לייטמן, תודה לכולם. שבת שלום.
שבת שלום.